הגענו לדף למדבב עמוד ב', חמש שורות מלמטה, למדו במשנה, מחלוקת בין רבי ישמעאל לחכמים, במשנה אמר רבי ישמעאל באמת וממורים בשדה הלבן, אבל בשדה אילן, אז אם כנס את תבואתו, מסק את זיתה וכנס את קיצו, הרי הם שלוש שנים, כלומר, שלושה איסופים נפרדים לפי רבי ישמעאל של יבול, הרי הם כמו שלוש שנות חזקה, ודי להם לקבוע חזקה בקרקע, למרות שזה שלושה איסופים בעצם בשנה אחת. כלומר, לפי רבי ישמעאל, החזקה נוצרת על ידי שלוש פעמים של איסוף היבול. עכשיו, למדו כבר שחכמים, אין הלכה כרבי ישמעאל, אלא כמו חכמים שצריכים שלוש שנים מיום ליום. אומר כאן אביי, אמר אביי, מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן, מתוך דבר רבי ישמעאל אפשר ללמוד משהו נפקמין גם דעת חכמים. לא נחלקו חכמים לרבי ישמעאל לגבי האפשרות לקבוע חזקה בזמן קצר של איסוף היבול בשנה אחת. אבל לגבי אופי החזקה לא נחלקו עליו חכמים. משהו מועיל לפי רבי ישמעאל בשלוש אכילות תוך זמן קצר, יועיל חכמים בשלוש אכילות של שלוש שנים. לכן אם היו לו 30 מילנות ממטה 10 לבית סאה, נגיד היו בשדה 30 מילנות שנטועים בשיעור של 10 אילון לשטח בית סאה, ככה נקראת קרקע שדה אילן, יכולה להועיל על ידי חזקה, על ידי אכילת פירות האילנות. מילא אם אכל 10 בשנה זו, 10 בשנה זו ו10 בשנה זו, הרי זו חזקה, גם לפי חכמים. אם אכל המחזיק פירות 10 אילנות בשנה זו, ו10 אחרים אכל פירותיהם בשנה זו, בשנה השנייה, ו10 אחרים אכל פירותיהם בשנה השלישית וכו', זו חזקה. למרות שלא אכל פירות כל אילנות השדה בכל שנה, מכיוון שבכל שנה אכל את הפירות שגדלו בה באותה שנה, הם יכולים להסכים לעניין זה של שלושה איסופים שיבול, נקבע בו חזקה שלוש שנים בכל השדה. כלומר, אכילת פירות ממקצת אילנות השדה מועילה לחזקה לגבי כל השדה, ובלבד לפי חכמים, שזה על פני שלוש שנים. לאב מי אמר, מסביר את זה הבאי, לאב מי אמר רבי ישמעאל, חד פרה וחזקה לכולו פרה, אחר נמי, הני הבו חזקה להני, והני הבו חזקה להני, הרי מה אמר רבי ישמעאל? הוא אמר שבשדה אילן, שיש בו עצים משלושה מינים שנותנים פרי בעונות שונות, לדוגמה, ענבים, זיתים ותנים, אז מועילה לכיתת כל מין בעונתו פעם אחת לקבוע חזקה בכל שדה. למרות שבאותו פעם לא עושה מעשה חזקה בפירות שני המינים אחרים, בכל זאת נחשבת לכיתת כל מין בזמנו כחזקה גם לגבי מקומם של עצי שאר המינים. האחרם גם כאן, בשדה שיש בו 30 אילנות, הוא בא אדם לקבוע חזקה על ידי אכילת פירות 10 אילנות שונים בכל שנה, לכאורה, הני הבו חזקה להני, אבל חזקה להני, לכיתת פירות אילנות, אלו זה חזקה לאלו האחרים, וגם אלו לאחרים, כלומר, לכיתת פירות 10 האילנות הראשונים, חזקה גם לגבי מקום ה-20 האילנות האחרים. אבל אומר הבא, אני מילך את אלו הפיקו, כל זה באופן שלא הוציאו אילנות האחרים פירות באותה שנה, אלא כל 10 אילנות הוציאו פירות בשנה אחרת, כי זה כל הרעיון. אבל הפיקו ולא אכל, אם הוציאו אילנות האחרים פירות בכל שנה, אלא שמחזיק לא אכל, אלא למקצת אילנות בשנה הזו, החליט, יש פה פירות, אבל הוא אוכל רק חלק מהם, זה כבר לא חזקה. מניעת המחזיק מלנקות פירות קיימים, מראה שהשדה לא שלו. רק אם הוא ירא להחזיק בשדה, חזקה גמורה. אז יש לומר שבגלל זה הוא לא חשש שמראה למחות במחזיק על דבר, כי זה לא היה שלו. אבל אם זה לא יצא, אז יכול להיות חזקה. והוא אומר את הגמרא, שמענו מה שאמרנו, לקיטת פירות מקצת ילנות השדה בשנה זו, ומקצתה בשנה אחרת יכולה לקבוע חזקה, זה גם החכמים, זה באופן דבזי בזוזי, שמפוזרים. כלומר, הילנות של הקט מהם בשנה זו, מפוזרים בכל חלקי השדה. וגם הילנות של הקט מהם שנה שנייה ושלישית, מפוזרים בכל השדה. דווקא באופן זה, נחשבת לקיטת מקצת הילנות השדה כחזקה, גם במקומם של שאר הילנות באותו השדה. אבל אם בעצם כל הילנות של כל שנה מקובצים יחד, אז כבר נידון מקום כל קבוצה כשדה בפני עצמה. זה כבר לא שדה אחד, אלא כאילו שלוש שדות נפרדים. עוד ממשיכה הגמרא, אדם שהיה לו קרקע ויש לו אילנות, הוא מכר בבת אחת גם את האילנות, אבל אדם אחד, ואת הקרקע לאדם אחר. זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע. כל לוקח עשה קניין חזקה וקנה בו את שלו. האם נקנה ללוקח אילנות חלק בקרקע או לא? כל אחד שוב, זה קנה את האילנות, זה קנה את הקרקע. השאלה אם מי שקנה את האילנות יש לו חלק בקרקע. עכשיו בדרך כלל בעל קרקע שמוכר לחברו אילנות שיש שם, לא לפרט כלום לגבי גוף הקרקע, אם מוכר לו שלושה אילנות או יותר במקום אחד, אז זה נקרא שדה אילן, ואנחנו מניחים שמוכר לו גם את הקרקע שנצרכת לאילנות. פה אנחנו רואים שהוא מוכר את הקרקע למישהו אחר. אז אמר רזבית, זה קנה אילנות, זה קנה קרקע. הלוקח שקנה את אילנות, קנה רק אילנות, לא, אין לו חלק בקרקע בלבד. וזה קנה קרקע. אז מה תקבל הרפאפה, אם כן אין לו לבעל אילנות בקרקע כלום, לאם עלי לבעל הקרקע לבעל אילנות, אם באמת אין לו שום דבר, לכאורה יאמר הלוקח הקרקע לאילנות, למי שלוקח את האילנות, עקור אילנתך ושקול וזיל. תעקור את האילן, תול ולך. תסלק אותו, הוא לא יהיה רשאי, נניח, כשהאילן שלו יתייבש, יגיד לו, תעקור את זה וגמרנו. לא יכול למטוע אחר במקומו, כי אין לו שום חזקה, אין לו שום חלק בקרקע. פה לפי רב פאפה לא מסתבר שימכור אדם לחברו שדה של אילנות ולא יכלול את גוף האילנות, כלומר לא יכלול רק גוף האילנות בלי הקרקע, צריך שיהיה איזשהו קרקע. אלא אמר רב פאפה, זה קנה אילנות וחצי מהקרקע, זה קנה אילנות, זה קנה חצי מהקרקע. כלומר הוא קנה, מי שלוקח את האילנות, קנה אילנות וחצי, לא דווקא הכוונה חצי ממש, אלא הכוונה חלק מסוים בקרקע, וזה לא של הקנה את הקרקע, הוא קנה את החלק האחר בקרקע. עומד גם פשיט, מחר קרקע ושיער אילנות לפניו, יש לו קרקע. כלומר, ברור שבעל הקרקע שהוא מחר את הקרקע ושיער את האילנות שבא לפניו, אמר מפורש שהוא מוכר רק את הקרקע ולא את האילנות, אז יש לו קרקע. כלומר, יש לו קרקע שמשויכת לאילנות. אם אכן האילנות יתייבשו, יוכל לנטוע אחרים במקומם. אז עומד גם, אפילו רבי עקיבא שמע מוכר, בעין יפה מוכר, אני מילה לגבי בור ודוד, תראו מה כחשו בערד. זה מתייחס למשנה שנחלקו את הנאים, לגבי אדם שמחר בית או שדה, וישתער שם בור או דוד. לפי רבי עקיבא אנחנו מניחים שמחר את הבית בשדה בעין יפה, לא שיער לעצמו דרך על הבור והדוד, אלא אם הוא רוצה לקונה מהלוקח, קונה דרך מהלוקח. אבל לפי חכמים אנחנו מניחים שלא, אם הוא מחר את הבית בשדה בעין רעה, וישתער לעצמו כנראה דרך אל הבור והדוד. בכל מקרה, במקרה של אדם שמחר קרקע ושיער לעצמו אילנות, כולם מוכרים שמחר את הקרקע בעין רעה. אז גם רבי עקיבא שאמר שבאופן כללי מוכר בעין יפה, מוכר אני מילה דווקא כבי בור ודוד, לא מכחישים בערה. מכיוון שלא מכחישים בקרקע, שאין הבור והדוד מכחישים את כוח ההצמחה שבקרקע סביבם, יוכל לוקח הקרקע לזרוע על שפתם, אז בזה אומר רבי עקיבא, אין הוא מוכר מה לדעתו לשער לעצמו גם קרקע מסביב לדבר שישתער לו. מכיוון שלא יזיקו הבור והדוד לשימוש הלוקח בקרקע, אין הוא מוכר בעצם חושש שעתיד בעל הקרקע ליצוק עליו שיסלק את הבור ותדות. אבל לגבי אילנות שאדם שיער לעצמו בתוך הקרקע שמחר, זה מכחישי בערה, הם מכחישים בקרקע, שורשיהם מפחידים מכוח הצמחה של הקרקע, מעכבים את המכחישה, אשר הוא יישאר. פה הוא משאיר לעצמו. אם הוא לא יישאר לעצמו, למה לעקור אילנה וזיל? אם לא, אם תגיד לו שלא משאיר לעצמו, יגיד לו לוקח הקרקע, שהאילן שהוא יתייבש, עד רבה תעקור את האילן ותלך. עוד הוראה בעניין מכירת אילנות בלא קרקע, בעל הקרקע שמכר אילנות ושיער קרקע לפניו, פה פלוג לדי רבי עקיבא ורבנן. כלומר, נחלקו פה רבי עקיבא וחמים, הוא קנה, אם קנה לוקח את הקרקע של מקום אילנות עצמם, עניין, כשהתייבשו, יהיה רשע לנטוע אחרים במקומם, או לא, זה תלוי בעצם המחלוק בעניין המוכר בית השדה, וישתער לו שהם בור עדות, אמרנו, רבי עקיבא אמר בעין יפה, חכם אומרים בעין רעה. אז לפי רבי עקיבא שאמר מוכר בעין יפה, מוכר איתלי, יש לו לוקח אילנות, יש לה מי שלוקח את האילנות, יש לו גם את הקרקע של מקום האילן, כדי שיהיה רשע לנטוע אחרים במקומם, ולפי חכמים שאומרים שדרך אנשים מקור בעין רעה, אז בעצם אין לו קרקע, יש לו רק את האילנות. והגמרא מבארת יותר, לפי רבי עקיבא, איתלי, יש לו לוקח אילנות הקרקע של מקום האילן, כלומר יש לו קרקע מסביב האילנות, זה אפילו לרב זווית, שהוא אמר אין לו, כשאמרנו לגבי מוכר אילנות לאחד והקרקע לאחר, הוא שאמר אין לו, אני מילי, כששני לקוחות, שני אנשים שהוא מוכר להם, גם אחד קרקע ואחד אילנות, אבל שאמר לי, זה לגבי שני אילנות, שאמר לי, כי איך ידידי לאיתלי באילנות, כמו ששלי אין באילנות שום חלק, ככה מי שקונה את הקרקע יכול להגיד, תשמע, אין לי שום חלק בעיצים, לא בגופם, לא בפירותיהם וכו'. גם לדידך, גם לשני בעצם, נעים, אין לך בקרקע, אין לו שום חלק בקרקע, אבל כאן, במקרה שלא מכר את הקרקע לאחר, אלא שירה לעצמו, אפילו רב זווית, יש לו מה, מוכר בעין יפה, מוכר, ככה רבי עקיבא יגיד. לפי חכמים, לייטלי, ואפילו רב פאפה, אפילו פאפה שהוא אמר, שבין מוכר אילנות לאחד והקרקע לאחר, הוא אמר, יש לו, אני מילי גבי שני לקוחות. תאמר לי, בשני לקוחות, עד רבה, יכול להגיד, תשמע, כך תדדך זבי בעין יפה, דדין עמי זבי בעין יפה. יכול להגיד, מי שקנה את האילנות, להגיד למי שקנה את הקרקע, כמו שלך, מחר המוכר בעין יפה, מה שמחר את הקרקע, מחר לך להיות לך עולמית, הגוף והפירות. אז גם לדידי, מחר בעין יפה, כמו מחר אילנות. לעולם, זה אומר שגם את הקרקע מתחת לזה, שמתייבשו האילנות. אני אוכל לנטוע אחרים במקומם. כל זה בשני לקוחות, אבל כאן, במקרה שלא מחר את הקרקע לאחר, לשירה לעצמו, אפשר להגיד שרפא ביגיד, מוכר, בעין רעה מוכר. עוד דינמרי נהרדי, אכלן רצופים אינו חזקה. אם אדם אכל, אם מחזיק בקרקע, אכל את הפירות בעצם, כשהאילנות נטועים מאוד צפופים, אפילו אכל מכולם כל שלוש שנים, אינו חזקה. אילנות צפופים, אם הם צפופים מדי, לא עומדים להתקיים במקומם. הם עומדים לעקר משם. לכן אין נטילת הפירות, או נטילת פירות האילנות שם, במצב כזה, נחשב כדרך שימוש בני אדם בקרקעותיהם, וזה לא מועילה לקביעת חזקה. מה את כבר רבה, אלא מעטה, היי, מישרה דה אספסטה, מי קנילה, לפי זה, ארוגה של אספסטה, שרגיל לזרוע אותה בצפיפות גדולה. איך אפשר לקבוע חזקה? אלא מרב, המחרן רצופים אינו קרקע. הכוונה, אם יש לאורות ברצופים, הכוונה, מחרם רצופים, אם מחר אדם ינות הנטועים בצפיפות יתרה מן הראוי, אלא לוקח קרקע עמהם. למרות שבסתם מכירת אילנות, אם היו שלושה יותר מקום אחד, אמרנו מניחים שהוא מסתם מוכר לו גם את הקרקע משטח תחתיו. אם האילנות נטועים יותר מדי בצפיפות, אנחנו מניחים שלא מכר את הקרקע. למה? כי הקנעת קרקע נצטרך לאילנות יחד עמהם, זה בגלל שהכל נחשב שדה אילן. וזה רק אם הם נטועים בצורה נורמלית של שדה. אבל אם זה צורה צפופים מדי, אז הם עומדים להיעקר, וזה לא נקרא שדה. אמר רבי זרע כתנאי. מה שרב אמר, זה תלוי במחלוקת תנאי. ינקי להכרם, כרם שהוא נטוע על פחות מ-400, רבי שמעון אומר, אינו כרם. חכמים אומרים, הרי זו כרם. ורואים את האמצעים כאילו אינם. כלומר, יש פה מחלוקת. לפי כרם שהוא נטוע על פחות מ-400, כלומר, יש בו כמה שורות כפנים, אבל אין בו שורה לחבר, אין בין שורה לחברתה, אלא 300, אבל יש פה פחות מ-400. אז רבי שמעון אומר, זה לא נחשב כרם, ואין איסור לזרוע בקולו, אלא כפנים נידונות כשלעצמם. וכן, לא צריך להרחיק מהם זרע, אלא שישה תפחים, כלומר, כשרוצים להרחיק את הגפן מהזרע, אז מספיק שישה תפחים, כי השורות צפופות מדי, לכן הם ביניהם בעצם המקום נצרך לבואתם, הם לא נדונות להתקיים, לכן לא נדונות ככרם, אלא גפנים בודדות, כי כרם צריך להרחיק יותר, חכמים אומרים לא, זה נקרא כרם, ואסור לזרוע בכולו, ורואים את האמצעים כאילו אינם. נכון, יש פה צפיפות יתר, אומרים חכמים, מחשים את השורות האמצעיות כאילו אינם. כל שורה שבין שתי שורות מחשים אותה כאילו אינה, כי עתידה להיעקר. מילה נחשבת בעצם השורות האחרות כן ככרם, ולכן אסור לזרוע בכולה. הרי שני חילוקו רבי שמעון וחכמים, לגבי מטע שצפוף מדי, לפי רבי שמעון לא נחשב שדה או כרם, כי לא עומד להתקיים. לפי חכמים נחשב שדה או כרם. אותו דבר גם כאן, מוכר אילנות רצופים, לפי רבי שמעון יש להניח שלא מוכר קרקע עמהם, ולפי חכמים יש להניח שמוכר, אכן מוכר קרקע עמהם, כי זה נחשב קרקע, נחשב שדה אילן, כמו שאמרנו, לכן מוכר קרקע עמהם. אז מה שרב אמר, תלוי במחלוקת רבי שמעון וחכמים. הגענו לסוף, למד זיינו, ובית, נראה את ההמשך בזאת השם פעם הבאה, חזק וברוך.